שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף כ"ה במסכת עירובין. נתחיל בשורה השנייה בעמוד א', נסיים 4 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 20 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בקרפף. נזכיר שאם יש שטח שהוא גדול מבית צאתיים והוא לא הוקף לדירה, אז הוא נחשב קרמלית מדרבנן ואסור לטלטל בו יותר מדי לדמות. אם רוצים לתקן את זה, יש לנו שתי אפשרויות. או, מה שראינו אתמול, להקיף אותו מחדש לשם דירה. ראינו אתמול, לא צריך להקיף הכל מחדש, מספיק חלק, זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, במקום להקיף מחדש לשם דירה, אפשר פשוט להקטין את השטח שהוא לא יהיה בית צאתיים. אלה שתי אפשרויות, ובגמרא היום נראה לקט של מקרים שמעורבבים אחד בשני, שעוסקים בשני המצבים האלו. כאן, בשביל לעשות לנו סדר, לא נראה אותם לפי סדר הגמרא, אלא לפי נושאים, ונחלק את זה לשלושה חלקים. בחלק הראשון נראה דרכים לתקן את גודל השטח, בחלק השני נראה דרכים לתקן את ההיקף לשם דירה, בחלק השלישי נראה מצב הפוך, שבו יש שטח שהוא דווקא כרגע בסדר גמור, ואז באמצע שבת קרה לו משהו, או מבחינת השטח או מבחינת ההיקף לשם דירה, ונראה מה הדין. אז החלק הראשון, מקרים שבהם השטח גדול מדי, איך אפשר למעט אותו, ונחלק את זה לארבעה סעיפים. סעיף ראשון, האם אפשר למעט באילנות? כלומר, אני אזרע בשטח הרבה עצים, ואני אגיד, האזור של העצים הוא בעצם כבר לא חלק מהשטח, וכך בעצם מיעטתי את השטח שנשאר, אומרת הגמרא, לא, אי אפשר לעשות את זה, גם האזור של העצים נשאר חלק מהשטח. זה סעיף ראשון. סעיף שני, נניח שהשטח שלי הוא ממש טיפה יותר מבית צאתיים. אומרת הגמרא, אני יכול למעט אותו על ידי זה שאני אבנה עמוד, לא משנה איפה, בצד או באמצע, העיקר שהוא גבוה 10 טפחים, ושהשטח שלו ממעט את השטח שנשאר למתחת לבית צאתיים. תראו את זה בציור 147. עכשיו, גם אם השטח שלי ממש טיפה יותר מבית צאתיים, ולכן בשביל למעט אותו מספיק לי אפילו נגיד עמוד שהוא ברוחב טפח על טפח, וזה כבר ימעט מספיק, עדיין יכול להיות שזה לא בסדר. כי אם העמוד הוא ממש קטן, יכול להיות שאין לו משמעות. ולגבי זה יש שתי גרסאות בגמרא. גרסה אחת אומרת שבאמת אם זה פחות משלושה על שלושה טפחים, אפילו שטכנית זה ממעט את השטח, עמוד כזה דק אין לו משמעות והוא בטל על השטח והוא לא ממעט אותו. מצד שני, אם הוא גדול מארבעה על ארבעה טפחים, זה כבר מקום מחשיבות, כמו שאנחנו יודעים שלמשל עמוד כזה של ארבעה ארבעה יכול לחשב רשות היחיד, לכן זה ודאי כן ממעט. אם זה בין שלושה לארבעה, בזה יש מחלוקת. רבו אומר שגם זה ממעט, כי גם שלושה טפחים זה רוחב משמעותי, כמו שאנחנו רואים לגבי לבוד. רבו אומר, זה לא מספיק משמעותי, וזה לא ממעט. כל זה בגרסה הראשונה. שוב, פחות משלושה לא, מעל ארבעה כן, בין שלושה לארבעה מחלוקת לרבה כן, לרבה לא. הגרסה השנייה היא של רב שימי, מובאת קצת במשך הגמרא, והוא מקל יותר, והוא אומר ששלושה ומעלה לפי כולם זה טוב, המחלוקת היא בפחות משלושה, שלרבה גם זה מועיל, כלומר לדעתו בעצם העיקר זה למעט את השטח, לא צריך שהעמוד עצמו יחשב כמקום חשוב, כאיזה רוחב משמעותי, ואילו לרבה זה לא מועיל. זו הגרסה השנייה, ועד כאן הסעיף השני לגבי מיעוט השטח. סעיף שלישי זה שוב כשיש לי שטח שהוא ממש קצת יותר מבית צאתיים, ואני פשוט שמתי על כל החומות מבפנים בשביל להוות אותם קצת, וזה ממעט את השטח. האם זה נחשב שזה מיעט או לא? אז אם שמתי כמות כזאת של טיט, שגם אם הייתי עושה קסם ומעלים משם תקיר, הטיט עצמו עדיין היה נשאר לעמוד באוויר כמו חומה בפני עצמה, אז זה ודאי ממעט. אם זה לא עומד בפני עצמו, אז שוב מחלוקת רבא ורבא. רבא שוב מקל ואומר שזה נחשב מיעוט, כי סוף סוף כרגע זה מחובר לכותל וזה עומד שם. רבא אומר, זה לא משמעותי וזה לא ממעט, זה סעיף שלישי. בשביל הסעיף הרביעי נעשה דילוג יותר משמעותי לשורה השישית לפני סוף עמוד א', אבל לפני שנראה את זה נקדים הקדמה קצרה לגבי אכסנדרה בלי קירות. כלומר, אם יש באמצע שום מקום ארבעה עמודים ומעליהם גג ישר, ולא מדובר כמו היום שאפשר לעשות גג שהוא ממש ממש דק, נניח שיש לו איזשהו עובי, אז יש מחלוקת שמואל ורב, האם השטח מתחת לגג נחשב רשות היחיד? שמואל אומר שלא, כי סוף סוף יש פה רק גג, אין פה קירות, אבל רב אומר שכן. ולמה? כי אנחנו אומרים, פי תקרה יורד וסותם. כלומר, אם נסתכל על התקרה, אמרנו שיש לתקרה עובי. אז אנחנו אומרים, אנחנו עושים כאילו שהעובי הזה של התקרה ממשיך ויורד עד הרצפה, וזה נחשב מחיצות, וזה נחשב רשות היחיד. אז שוב, לפי שמואל לא אומרים פי תקרה יורד וסותם, לפי רב אומרים. זו הייתה הקדמה, עכשיו חזרה אלינו לגבי מיעוט גודל של קרפף. והשאלה היא, האם אפשר למעט קרפף על ידי גג, בלי קירות? כלומר, למשל, יש לי קרפף שהוא כרגע בגודל של 3 סעים, ועשיתי גג בדיוק מעל סע אחת, כך שהשטח שנשאר בלי גג הוא כבר לא יותר גדול מבית סעתיים, אלא הוא בית סעתיים או אפילו פחות, האם זה נחשב מיעוט? אז רבי זיירא מקל ואומר שכן, כנראה כי לדעתו אומרים פי תקרא יורד וסותם, וממילא הגג הזה הוא לא רק גג, אלא הוא כאילו יוצר מסביבו מחיצות. וזה כמובן ממעט את השטח, כי יש לי פה עכשיו שני שטחים שהם שניהם לא יותר מבית סעתיים. רבי לעומת זאת מחמיר, ואומר שזה לא ממעט. למה לא? כאן יש שתי הבנות. הבנה אחת היא כי הוא סובר כמו שמואל, שפי תקרא לא יורד וסותם. הבנה שנייה, יכולת שעקרונית הוא מודה לרב שפי תקרא יורד וסותם, אבל זה רק בגג ישר. כאן אולי מדובר בגג משופע, ובזה הוא אומר שפי תקרא לא יורד וסותם, אפילו לפי רב. לפי זה כנראה רב זר אומר שאפילו בגג משופע, כן אומרים פי תקרא יורד וסותם. זה היה הסעיף הרביעי לגבי הקטנת השטח, וזה היה החלק הראשון. נחזור בקצרה, אמרנו סעיף ראשון, אילנות לא ממעטים את השטח. סעיף שני, עמוד בגובה 10 כן ממעט, אבל ראינו דעות באיזה עובי הוא צריך להיות. טיט, אם הוא עומד בפני עצמו הוא ממעט, אם הוא לא, ראינו מחלוקת, וגג, זה תלוי האם פי תקרא יורד וסותם או לא, עד כאן החלק הראשון. בחלק השני אנחנו עוזבים כאמור את הנושא של הקטנת השטח, ועוברים לנושא של הקפה לשם דירה. כלומר, אם יש שטח שהוא גדול מבית סעתיים, והוא קף שלא לשם דירה, ואנחנו רוצים לתקן את זה, איך עושים את זה? אז אתמול ראינו שאני לא יכול פשוט לבוא ולבנות עוד מחיצה, פעם לשם דירה, איפה שכבר יש מחיצה. כי כבר יש המחיצה, זה נקרא מחיצה על גבי מחיצה, וזה לא מועיל, אין איזה משמעות. לכן אמרנו אתמול שצריך לשבור 10 פלוס עמות מהמחיצה, ואותם לבנות מחדש לשם דירה. זה מה שאמרנו אתמול, היום נראה שבכל זאת יש אולי אפשרות כן לבנות מחיצה איפה שכבר יש מחיצה, ושזה לא יחשב מחיצה על גבי מחיצה, ונחלק את זה לשלושה סעיפים. סעיף ראשון זה אם אני בונה מחיצה חדשה סמוכה למחיצה הקודמת, רק קצת יותר פנימית ממנה, והדין תלוי מה המרחק בין המחיצה החדשה למחיצה הקודמת. ולגבי זה יש שתי גרסאות מאוד דומות למה שראינו מקודם לגבי עמוד בחלק הקודם. גרסה אחת אומרת שאם זה מרחק של פחות משלושה טפחים שזה לבוד, אז זה ודאי לא מועיל, כי כיוון שזה כזה צמוד, זה בעצם מחיצה אחת, וזה לא נחשב שעשיתי מחיצה חדשה לשם דירה, אלא זה מחיצה על גבי מחיצה, וזה לא מועיל. לעומת זאת, אם המרחק הוא יותר מארבעה טפחים, אז זה כן מועיל, כי ארבעה טפחים זה כבר מרחק חשוב. אם זה בין שלושה לארבעה, זו אותה מחלוקת שראינו מקודם, שלפי רבה זה מועיל, לפי רבה זה לא מועיל. זו הגרסה הראשונה. גרסה שנייה, כמו מקודם, זה של רב שימי, שהוא מקל יותר, שמרחק של שלושה טפחים ומעלה זה מועיל לפי כולם, כי זה כבר יוצא מגדר לבוד, פחות משלושה, שם המחלוקת לרבה זה עדיין מועיל, לרבה זה כבר לא מועיל, ונעיר בסוגריים שלפי רבה שאומר שאפילו זה מועיל, בעצם בזה הוא חולק על הנחת היסוד שלנו, אנחנו הנחנו שברור שמחיצה על גבי מחיצה לא מועילה, הוא כנראה אומר שהיא כן, ולכן המרחק לא משנה, העיקר שאוספת עוד מחיצה לשם דירה, לא אכפת לי שכבר לפני זה הייתה מחיצה, זה מועיל. אז זה סעיף ראשון, אם עשיתי מחיצה במרחק מסוים מהמחיצה הקודמת, שוב, לפי גרסה הראשונה, פחות משלושה לא מועיל, יותר משלושה מועיל, בין שלושה לארבעה מחלוקת, לפי הגרסה השנייה, שלושה ומעלה מועיל לפי כולם, מתחת לשלושה, שם המחלוקת, עד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה כשיש שטח עם תל, כלומר, ערימת אפר מאוד גדולה, שמשמשת כמחיצה, ואותה לא עשו לשם דירה, ועכשיו בא מישהו ורוצה להוסיף עוד מחיצה, הפעם לשם דירה, והשאלה היא שוב, האם זה מועיל, ולגבי זה נדבר על שני מקרים. מקרה אחד זה שנגיד יש לי שטח שהוא מוקף משלושה צדדים במחיצה נורמלית, ובצד הרביעי במקום מחיצה יש לי את התל הזה שהוא משמש כמחיצה, ועכשיו אני בא ובכל זאת בונה סמוך לתל עוד מחיצה ומכוון לשם דירה, תראו ציור 149, וגם כאן כמו מקודם זה תלוי במרחק. אם הרחקתי את זה מהתל 4 טפחים ומעלה, אז ודאי מועיל, כי זה מחיצה חדשה. אם זה פחות מ-4 טפחים, רב אמנונה אומר שזה לא מועיל, בזה הוא סובר כמו רבה ממקודם. רב חיסטה אומר שזה מועיל, ולא רק פחות מ-4, אפילו פחות מ-3 לפי רב חיסטה מועיל. כלומר, יוצא שרב חיסטה כאן הוא כמו רבה לפי הגרסה של רב שימי מהסעיף הקודם, שבעצם המרחק לא משנה, ואפילו אם זה צמוד זה בסדר, כי לדעתם מחיצה על גבי מחיצה כן נחשבת מחיצה. אז שוב, יותר מ-4 מועיל, פחות מ-4 לרב אמנון הלא מועיל, לרב חיסטה אפילו פחות מ-3 מועיל. אגב, כאן בניגוד לסעיף הקודם, אין לנו דעה שאומרת שצריך בין 3 ל-4. אלא זה או 4 ומעלה, או שזה לא משנה בכלל. עכשיו רק נוסיף בסוגריים, אמרנו את המחלוקת כאילו אנחנו יודעים מי אומר מה, אבל בהתחלה הגמרא לא ידע מי אומר מה, רב אמנון ורב חיסטה, ורק אחרי זה הביאה עוד מאמרה של רב חיסטה, ששם במפורש הוא אומר שמחיצה על גבי מחיצה מועילה, וכך למדנו מי אומר מה, ואגב, רב ששת שם חולק על רב חיסטה, וגם כן אומר שמחיצה על גבי מחיצה לא מועילה. עד כאן המקרה הראשון. בשביל להבין את המקרה השני, נבין את ההבדל בינו לבין המקרה הראשון. במקרה הראשון, השטח שאותו אני רוצה להקיף הוא על פני הקרקע, והטל שהוא גבוה מהקרקע הוא משמש מחיצה לשטח שעל פני הקרקע. עכשיו לעומת זאת, במקרה השני, השטח שאותו אני רוצה להקיף הוא מעל פני הטל. כלומר, מדובר בטל מאוד גדול, בגודל של יותר מבית צעתיים, והמדרון שמקיף אותו מסביב הוא משמש לו למחיצה, אבל כיוון שזה לא נעשה לשם דירה וזה יותר מבית צעתיים, זה אסור, ואני רוצה למעלה לבנות מחיצה לשם דירה. ורב חיסטה מפתיע ואומר, הפעם אפילו רב ששת שאמרנו מקודם שאומר שמחיצה על גבי מחיצה לא מועילה, במקרה הזה גם רב ששת יודע שזה מועיל. למה? כי אומנם מבחינה הלכתית, כשאני מוסיף מחיצה למעלה, לכאורה אני לא מוסיף כלום, כי הדפנות של ההר הם עצמם כבר מחיצה, אבל מבחינה מעשית, בעיניים של בני אדם, אני כן מוסיף. כי כשאני למעלה, זה שהמדרון משמש מחיצה הלכתית, זה רק הלכתית, אבל מעשית, אני עדיין מרגיש חשוף. הילדים יכולים ליפול במדרון, אנשים יכולים להיכנס. כשאני בונה למעלה עוד מחיצה מסביב, ברור שאני מרגיש שהשטח יותר מוגן. אז גם מבחינה הלכתית, בעצם לא עשיתי כלום, מבחינה מעשית, כן עשיתי. ואומר רב חיסטה שזה מספיק בשביל להחשיב את זה שהוספתי כאן מחיצה, וזה לא סתם מחיצה על גבי מחיצה, וממילא כיוון שעשיתי את זה לשם דירה, זה כן מתיר את השטח. זה מה שאומר רב חיסטה. בסוגריים נעיר שלכאורה אביי שראינו אתמול חולק גם על זה, כי הוא אמר שאם בונים מחיצה נוספת מעל גבי המדרון של הנהר, זה לא מועיל, ולכאורה זה דומה למקרה שלנו, לכן אומר הרשב"א שאביי מחמיר יותר מרב חיסטה, ועד כאן הסעיף השני של החלק השני של השיעור. הסעיף השלישי זה בשליש התחתון של עמוד א', וכאן רבא בברכנה שואל על מקרה מעניין, וזה שהייתה מחיצה מסביב לשטח שלא נעשתה לשם דירה, ומעל זה הוא בא ובנה עוד מחיצה, הפעם כן לשם דירה, אז כרגע, לפחות לפי מי שסובר שמחיצה על גבי מחיצה לא מועילה, אז ברור שזה לא מועיל, אבל אז קרה נס, ממש באמצע השבת, פתאום המחיצה התחתונה שקעה לגמרי בתוך האדמה, כך שכרגע מעל פני האדמה יש רק את המחיצה החדשה, והשאלה היא האם זה טוב או לא. אז מבחינת מחיצה על גבי מחיצה, ברור לגמרא שזה דווקא כן טוב, כי סוף סוף את המחיצה העליונה הוא עשה לשם דירה, וכרגע רק בזכותה יש כאן מחיצה, זה מועיל. אבל יש כאן לכאורה בעיה אחרת, וזה שהמחיצה העליונה כביכול נעשתה בשבת, כי עד עכשיו היא אומנם הייתה אבל היא לא הועילה, ופתאום עכשיו באמצע שבת היא הפכה להיות מועילה. אז האם מחיצה שנעשתה בשבת מועילה או לא, זו בעצם השאלה של רבא בר בר חנה, וגמרא מנסה לענות על זה מברייתא מפורשת שאומרת שמחיצה שנעשתה בשבת נחשבת מחיצה, אבל דוחה הגמרא יכול להיות ששם הכוונה היא רק מדאורייתא, כלומר שבאמת אם מישהו עכשיו יזרוק אבן לתוך שטח שיש לו מחיצה שנעשתה בשבת, הוא יהיה חייב חטאת. אבל כאן זה לא השאלה. כאן השאלה היא האם מדרבנן מותר לטלטל בשטח הזה, ואת זה אנחנו לא יודעים אותה ברייתא. אולי מחיצה שנעשתה בשבת לא מועילה לגבי טלטול, ובעצם נשארנו בלי תשובה. אז שוב, אם זה לא היה קורה בשבת, אלא שוקע נגיד ביום רביעי, הכל היה בסדר, וזה נחשב מחיצה שנעשתה לדירה. כל השאלה כאן זה רק לגבי כשזה שקע בשבת, האם יש בעיה של מחיצה שנעשתה בשבת. זה היה הסעיף השלישי של החלק השני של השיעור. ולפני שנעבור הלאה, רק נעיר שהגמרא בסוגריים עוסקת פה בעוד נושא, וזה קנייה נכסי הגר. גר שמת אין לו יורשים וכולם יכולים לנסות לתפוס את הקרקעות שלו, ובשביל לתפוס צריך לעשות קניין, ואחת הדרכים לקנות בנכסי הגר זה לגדור את השטח. ואומרת הגמרא שאם יש שם כבר גדר ואדם בא ועשה מחיצה על גבי מחיצה, כלומר ממש צמוד לגדר או מעל לגדר, זה לא מועיל. ואם הוא עשה מעל ואז המחיצה התחתונה שקעה, אז בניגוד לשבת שאמרנו שזה כבר כן מועיל, שם אפילו זה לא מועיל, כי האדם שקונה הוא צריך לעשות את המעשה שקונה לו, וכאן הוא לא עשה, כי כשהוא בנה את המחיצה זה לא קנה לו, כי הוא עשה מחיצה על גבי מחיצה, וזה שזה מעצמו אחרי זה שקע, זה לא עוזר לו. וזה כמו שהוא ממקום לקנות על ידי גדר, הוא רצה לקנות על ידי זה שהוא מאבד את האדמה, והוא ראה שם בור, והוא ניח בבור לפת בשביל לשתול אותו, גם בזה הוא לא יקנה, כי בעצם בזה הוא לא עשה כלום, כי כשהוא הניח עוד לא קרה שום דבר, וזה שאחרי זה הלפת השריש, זה כבר לא הוא עשה, זה קרה מעצמו, וזה לא קונה לו. זה היה בסוגריים לגבי נכסי הגר, ועד כאן החלק השני של השיעור. החלק השלישי זה כיוון קצת הפוך. כלומר, גם בחלק הראשון וגם בחלק השני דיברנו על שטח שכרגע הוא במצב לא טוב, כי הוא מעל בית צעתיים והוא לא לשם דירה, ואנחנו מנסים להפוך אותו למצב כן טוב. בחלק הראשון על ידי הקטנת השטח, בחלק השני על ידי הקפה לשם דירה. עכשיו בחלק השלישי נדבר על מצב הפוך, כלומר מדובר בקרקע שכרגע הוא דווקא במצב טוב, ואז קרה משהו והרס את זה. ולגבי זה נראה שני סעיפים. בסעיף הראשון מה שנהרס זה השטח, שהוא בהתחלה היה קטן ופתאום הוא גדל יותר מבית צאתיים, עוד שנייה נראה איך. בסעיף השני מה שנהרס זה היקף לדירה, שבהתחלה הוא היה מוקף לשם דירה ופתאום הוא כבר לא, עוד שנייה נראה איך. אז הסעיף הראשון, יש לנו קרפף שהוא בדיוק בית צאתיים, כלומר הוא בדיוק בגודל הנכון, כך שכרגע הכל בסדר, אפילו שהוא לא הוקף לדירה, מותר לטלטל בו. הבעיה היא שצמוד לאותו קרקף יש חצר, וביניהם יש חומה. עכשיו יכול להיות שיש פתח בחומה, זה לא כזה משנה, בכל אופן כרגע יש שם חומה, ופתאום יום אחד כל החומה הזאת נפלה, ועל זה אומר רבי זירא, שמעכשיו אסור לטלטל באותו קרקף. למה? הרי עדיין יש מחיצות מסביב לכל העסק. נסביר את זה לפי המסקנה. וזה שכשהחומה נפלה, זה בעצם הוסיף שטח לקרקף. אז עד עכשיו הקרקף היה בדיוק בית צאתיים, שזה מותר, אבל עכשיו שהחומה נפלה, זה יותר מבית צאתיים. עכשיו, איזה שטח נוסף? אז אם נאמר שמה שנוסף זה השטח של החצר, זה לא נכון, כי החומה סביב החצר היא כן הוקפה לשם דירה, לכן זה לא מפריע לנו. אז מה כן מפריע? מסביר הבעיה שמה שמפריע זה השטח של החומה עצמה, שזה נחשב חלק מהקרקף, וכיוון שזה מגדיל את זה אפילו קצת יותר מבית צאתיים, זה פוסל את הקרקף מטלטול. אז זו המסקנה של הסוגיה, בגמרא זה נשמע קצת מורכב, אז נגיד את זה עוד פעם כי זה באמת פשוט, יש כאן שטח שהוא בדיוק בית צאתיים, ואז החומה נפלה, אז אפילו שהוא עדיין מוקף כי יש גם חצר, בכל זאת השטח איפה שהייתה החומה מתווסף לקרקף, ועכשיו הוא יותר מבית צאתיים, וזה אסור. זה הסיכום, ועכשיו נשים את הסיכום הזה בצד, ונלך קצת אחורה בגמרא, ונראה איך בהתחלה רב יוסף רצה להבין את זה, וזה טיפה יסבך אותנו, הוא לוקח את זה לכיוון אחר. רב יוסף חשב שאולי הסיבה שבגללה רבי זירא אסר את הקרקף כשהחומה נפלה, זה לא כי נוסף כאן שטח, אלא כי מעכשיו הקרקף פרוץ לשטח שאסור לו, וכמו כל שטח שהוא פרוץ לגמרי לשטח שאסור עליו, אסור לטלטל גם בו, וזה מזכיר לנו משהו שלמדנו בסוף כ"ג עמוד ב'. שם דיברנו על זה שכשיש כמה סוגים של רשות היחיד צמודים אחד לשני, למשל בית, חצר, קרקף, אפילו שהם כולם רשות היחיד, עדיין אסור לטלטל מאחד לשני, זו דעת רבנן. אבל רבי שמעון שם חולק ואומר נכון שמהבית אסור לטלטל לחצר או לקרקף, אבל מחצר לקרקף מותר, כי חצר וקרקף זה מספיק דומה. ממילא, מה שרב יוסף עכשיו הציע, שהסיבה שאולי בגללה אסור לטלטל בקרקף כי פרוצה לגמרי לחצר, זה נכון לפי רבנן. אבל לפי רבי שמעון שזה מותר, זה לא יכול להיות הסיבה. ממילא, בגלל רבי שמעון, נאלץ לומר שהסיבה היא אחרת כאמור, וזה בגלל השטח של החומה עצמה שהתווסף אל הקרקף והפך אותו ליותר מבית צאתיים. זו הייתה אהב המינה של רב יוסף, ובסוף ההסבר של הבעיה. ועוד סוגריים, רק נזכיר שגם רב חיסטה מבין שהשטח של החומה עצמה הורס לקרקף. מאיפה יודעים את זה? כי גם רב חיסטה אמר שאם יש קרקף וחצר שנפרצו אחד לשני, בחצר מותר לטלטל ובקרקף אסור. וגם כאן אי אפשר לפרש שזה בגלל שזה פתוח למקום שאסור עליו, כי אז אין סיבה להתיר דווקא את החצר ולאסור דווקא את הקרקף, אלא צריך תמיד להתיר את הגדול יותר ולאסור את הקטן יותר, כי הקטן הוא פרוץ לגמרי לגדול, הגדול לא פרוץ לגמרי לקטן. אז מזה שרב חיסטה אמר שדווקא הקרקף אסור והחצר מותרת, כנראה שגם הוא סובר כמו רבי שמעון שאין בעיה שהם פרוצים אחד לשני, כי מותר לטלטל מאחד לשני, והסיבה היחידה לאסור את הקרקף, כי התווסף לו כאן השטח של החומה, ועכשיו זה יותר מבית צאתיים. עד כאן הסעיף הראשון. לסיכום ממש בקצרה, אם יש קרקף שהוא היה בדיוק בית צאתיים ונפלה החומה שבינו לבין החצר, עכשיו הוא בעצם גדל קצת יותר בגלל השטח של החומה, אז אפילו שהוא עדיין עכשיו מוקף, כיוון שהוא גדול מדי, הוא נאסר. זה הסעיף הראשון. סעיף שני זה גם כן מקרה דומה, כלומר מצב שבו עד עכשיו זה היה בסדר, ואז איזושהי חומה נפלה ופתאום עכשיו זה לא בסדר, רק שהפעם הבעיה היא לא מבחינת השטח שגדל מעבר לבית צאתיים, אלא מבחינת היקף לדירה. זה נמצא ממש באמצע עמוד ב', וזה שבא אדם ומתכנן לבנות בית יפה וגדול, הגמרא קוראת לזה הפדנה, ומאחורי הבית בוסטן גדול של עצים שיותר מבית צאתיים, והתכנון שלו היה כך, הוא קודם כל עשה את הבוסטן והוא הקיף אותו משלושה צדדים, ובצד הרביעי שם הוא תכנן לבנות את הבית, והקיר של הבית הוא בעצם יהיה גם קיר לבית וגם קיר לבוסטן. עכשיו בהתחלה כשהוא בנה את זה, משום מה הוא לא התכוון לעשות פתח בין הבית לבין הבוסטן, כך שבעצם הבוסטן הוקף משלושה צדדים שלא לשם דירה. רק אחר כך, כשהוא בנה את הבית עצמו, הוא פתאום חשב, רגע, למה שלא יעשה לעצמי יציאה לבוסטן? אז כשהוא בנה את הקיר שמחבר בין הבית לבין הבוסטן, הוא כן עשה פתח, והוא כן כיוון שזה יהיה לשם דירה. אז בעצם כרגע אחרי שהוא סיים לבנות הכל, הבוסטן כן מוקף לשם דירה, כי הקיר הרביעי הוקף לשם דירה, והכל היה טוב ויפה, והמטלטל שם, עד שיום אחד, פתאום הקיר הרביעי הזה, הקיר שמשותף לבית ולבוסטן, התמוטט, תראו ציור 158. עכשיו הוא אמר לעצמו, לא נורא, קצת פנימית יותר בתוך הבית יש עוד קיר, מעכשיו זה יהיה הקיר של הבית ושל הבוסטן, והשאלה היא האם זה באמת מועיל או לא. רב ביבי אמר שזה מועיל, כי הרי גם הקיר הפנימי הזה נעשה לשם דירה, לכן גם הוא יכול לשמש לשם דירה לבוסטן. אבל אמר לו רב פאפי, מה פתאום? הקיר הפנימי הזה נעשה לשם דירה, אבל לא בשביל הבוסטן, הוא נעשה בשביל החדרים הפנימיים, מעולם לא התכוונו לבנות אותו כקיר של הבוסטן. ממילא, הבוסטן הזה כרגע בעצם כבר לא מוקף לשם דירה, כי הקיר היחידי שהיה בו לשם דירה התמוצט, ואם האדם רוצה להמשיך לטלטל בבוסטן הזה בשבת, הוא חייב לבנות שם עוד מחיצה ולכוון שהיא תהיה לשם דירה, או לשבור חלק אחר שיותר מ-10 רמות ולבנות מחדש, הפעם לשם דירה. זה המקרה של הסעיף השני, בחלק השני של השיעור. זה נשמע מורכב, אז אני אומר אותו עוד פעם ממש בקצרה. הוא הקיף 3 צדדים של בוסטן שלא לשם דירה. הקיר היחיד שהוא כן הקיף לשם דירה זה הקיר הרביעי, ואותו קיר נפל, וממילא עכשיו הבוסטן אסור עד שהוא יתקן. עד כאן הסעיף השני בחלק השלישי של השיעור, וזה הגענו ל4 שורות לפני סוף עמוד ב'. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בקרפף, שאמרנו שאם הוא יותר מבית צאתיים והוא קף שלא לשם דירה, אסור לטלטל בו, ובשביל לתקן את זה צריך או לגדור מחדש חלק כן לשם דירה, או להקטין את השטח, ובהתאם לזה חילקנו את השיעור ל3 חלקים. בחלק הראשון דיברנו על דברים שיכולים להקטין את השטח, בחלק השני על שיטה לעשות גדר על גבי גדר, ושבכל זאת זה יחשב שהוא עשה את זה הפעם לשם דירה, ובחלק השלישי דיברנו על מצבים שבהם המצב כן היה טוב, ואז משהו נהרס. בואו נסכם בקצרה. אז בחלק הראשון מדובר שהשטח גדול מדי והוא רוצה למעט, וראינו 4 סעיפים. סעיף ראשון, למעט על ידי איזשהו איתי לנות, זה לא נחשב. סעיף שני, אם הוא ממעט את זה על ידי בניית עמוד שיתפוס שטח, צריך שהעמוד הזה יהיה בגובה 10 טפחים וברוחב מספיק משמעותי. מה זה אומר? לפי גרסה אחת, פחות מ3 זה לא נחשב, יותר מ4 זה כן נחשב, בין 3 ל-4 לרב זה נחשב, לרב זה לא. זה גרסה אחת. הגרסה השנייה של רב שימי מקלה יותר, ש3 ומעלה זה טוב לכולם, פחות מ3 שם המחלוקת, זה היה הסעיף השני. סעיף שלישי זה אם הוא שם על החומות טיט שזה ממעט את השטח, אז אם זה מספיק טיט שיכול לעמוד גם בלי החומה זה נחשב, אם לא, לרבה זה נחשב, לרבה לא. וסעיף רביעי, אם הוא בא למעט את זה על ידי גנג, זה תלוי במחלוקת האם פי תקרה יורד וסותם או לא. רבי זר אומר שכן ולכן זה ממעט, רבה אומר שלא, או כי הוא אומר פי תקרה לא יורד וסותם, או כי הוא מודה שפי תקרה יורד וסותם, רק שכאן מדובר בגנג משופע ובזה פי תקרה לא יורד וסותם, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני מדובר שהוא רוצה לתקן את זה על ידי שהוא יעשה מחיצה חדשה, הפעם לשם דירה, רק שאי אפשר לכאורה לעשות מחיצה על גבי מחיצה, אבל על זה ראינו 3 סעיפים. סעיף ראשון, שהוא בונה מחיצה חדשה, קצת פנימית יותר מהמחיצה הקודמת, וגם כאן יש 2 גרסאות. לגרסה אחת, אם זה מרחק של פחות מ3 זה לבוד וזה לא מועיל, יותר מ4 זה ודאי מועיל, בין 3 ל-4 בזה יש מחלוקת, רב אומר מועיל, רב אומר שלא. הגרסה השנייה של רב שימי מקלים שוב יותר, 3 ומעלה לפי כולם מועיל, כי זה יותר מלבוד, פחות מ3 לרבה לא מועיל, לרבה כן מועיל, כי לדעתו בעצם מחיצה על גבי מחיצה מועילה. בסעיף השני דיברנו על תל, כלומר רמה גדולה ותלולה, וראינו 2 מקרים. מקרה אחד זה שיש שטח שמוקף מ3 צדדים, ובצד הרביעי התל הוא המחיצה, והוא עושה עוד מחיצה סמוך לתל, הפעם לשם דירה. אם הוא הרחיק את זה 4 טפחים מהתל, זה מועיל. פחות מ4, לרב אמנונה זה לא מועיל. לרב חיסטה אפילו פחות מ3 מועיל, כי לדעתו מחיצה על גבי מחיצה כן מועילה, כמו שאמר רבה לפי רב שימי בסעיף הקודם. זה מקרה ראשון. מקרה שני זה שהבית צאתיים זה מעל התל ושם הוא רוצה לעשות מחיצה, ואומר רב חיסטה שכאן זה מועיל אפילו לרב ששת שאומר שמחיצה על גבי מחיצה לא מועילה, כאן זה מועיל, כי כאן המחיצה משמעותית מבחינה מעשית וממילא משמעותית גם מבחינה הלכתית, זה היה הסעיף השני. סעיף שלישי זה שהוא עשה מחיצה על גבי מחיצה, ואז המחיצה התחתונה שקעה פתאום באמצע שבת. אז מבחינת מחיצה על גבי מחיצה זה דווקא מועיל, כי עכשיו המחיצה שהוא הוסיף לשם דירה היא זאת שקיימת כאן. אבל אולי יש בעיה אחרת של מחיצה שנעשתה בשבת, אז אומנם מדי אורייתא זה לא משנה, ועדיין מי שיזרוק לתוך שטח כזה של מחיצה שנעשתה בשבת יהיה חייב, אבל לגבי דרבנן, האם מותר לטלטל שם, בזה נשארנו בשאלה, זה היה החלק השני. בחלק השלישי דיברנו על מצב הפוך, שהיה שטח שהיה בסדר, כי הוא היה בגודל הנכון, או שהוא קף לשם דירה, ואז משהו התקלקל, וחילקנו את זה לשני סעיפים. סעיף אחד זה שפתאום החומה שבינו לבין החצר נפלה, ועכשיו הוא נאסר, כי עכשיו יש לו גם את השטח של איפה שהייתה החומה עצמה, וזה מגדיל אותו יותר מבית צאתיים. סעיף שני זה בוסטן שהיה מוקף מ3 צדדים שלא לשם דירה, ורק הצד הרביעי הוא היה מוקף לשם דירה, ואז הוא נפל, אז אפילו אם יש שם איזשהו קיר פנימי יותר שיכול לשמש לו חומה, זה לא נחשב, כי אותו קיר לא נעשה לשם דירה על הבוסטן, אלא צריך לעשות שם קטע מחיצה חדש לשם דירה, כל טוב.